משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8, יום רביעי, היום י"ב באלול תשפ"ג, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובאווירה אלולית שכזו אני רוצה לדבר היום על אותן אימהות שעדיין מייחלות ועדיין דומעות ומתפללות ומקוות שתזכנה גם הן שוב לגעץ את החולצות הלבנות, שוב להטמיע את הדמעות בתוך קיפולים של גרביים אולי. אז דיברנו כאן על האווירה הייחודית בחודש אלול, בזמן אלול, כשקולות השופר ככה מתערבבות להן בלימוד התורה. דיברנו על הזכות הגדולה ועל התרגשות של התחלה, על חברותות והוויות הביי ורבה. ויש אמהות ששנתן נודדת בלילות. איפה הוא? עם מי הוא מסתובב? או איפה היא, ועם מי היא מסתובבת. ואני בטוחה שכבר התייעצתם עם כל מי שאפשר, וגם עם הרב ההוא והרבנית, והעסקן ההוא והמקובל הזה, וברור לי שכבר סיימת את כל ספר התהילים, ואולי גם הלכת לקברי צדיקים, וכל סגולה אפשרית, אבל הלב שלך, אמא, הלב שלך שוטט, והקרית שלך ממשיכה לספוג את הדמעות. אמא יקרה, אמר לי פעם הרב חיים צבי פוגל, זכר צדיק לברכה, יהודי כל כך יקר, שרק באהבה. ואל תגידו לי מה את מבינה ומה את יודעת, כי כן, אני מבינה וגם הרבה יודעת, וממשיכה להתפלל על ביתי בחורתי המדהימה, שלפני הרבה הרבה שנים התרחקה. ולא, עדיין אין לי בשורה, היא עדיין לא חזרה, והיא כבר אימא לשני מתוקים, ואני אוהבת אותה אהבת נפש, ואוהבת אותם אהבת נפש, וממשיכה להתפלל. וגם את, אימא יקרה, תמשיכי לאהוב, תמשיכי לחבס לו, גם אם זה ג'ינס או טריקו, בצבעים שלא חלמת. תמשיכי, תמשיכי להכין לו את העוגיות שהוא אוהב, ותמשיכי להגיד לו כמה שאת אוהבת אותו. וכן, תתייעצי גם עם הרב איפה ביוק להציב בבית את הגבולות, כי יש עוד ילדים. אבל באמת, זה לא משנה איפה הילד שלך נמצא או מסתובב, הוא חייב לדעת שלא משנה מה, את תמיד, אבל תמיד, תאהבי אותו. ואני רוצה להוסיף ולתת לך, אמא יקרה, כלי מתעצומות. אנחנו יודעים ולמדנו כבר שאיפה ששמים את הפוקוס, שמה זה גדל. אז יש לך כמו פנס על המצח, כמו פרוז'קטור. אם תאירי את המקומות החיוביים, הם יגדלו. ואם נשים את הפוקוס רק על מה שרע או מאתגר, כן, שם זה יגדל. אז אולי הלבוש שלו לא בדיוק, אבל הוא ממשיך להקפיד על תפילה? מהמם. אולי הוא כבר לא בישיבה, אבל הוא כן עדיין מקפיד ושומר שבת? מדהים. היום כלום, אבל כלום לא מובן מאליו. לפני כמה שנים הייתה לי מאומנת שהבת הגדולה שלה, שכבר סיימה מוסדות לימוד, והתחילה ללכת בבגדים, בוא נאמר, פחות. החציות התקצרו, השרבולים, ובאמת לא מתאים להיכנס לתיאורים. לאמא זה היה מאוד מאוד קשה, וכמה שהיא העירה, גערה, אמרה, כעסה, זה רק הלך והידרדר. מצד שני, ידעה האם גם לספר לי על ברכת המזון בכוונה מתוך סידור בסעודות שבת, או על תפילת מנחה מכל הלב בכותל. וביקשתי, ביקשתי מאותה אימא, התחננתי ממש, תזבי אותה, אל תעירי לה, זה במילא לא עוזר, את מנסה את זה פעם ושוב, אז די. להפך, תספרי לה כמה מרגש אותך לראות אותה מברכת ומתוך סידור, כמה התרגשת לראות את אותה תפילה בכותל, כמה שתעצימי יותר, שוב, איפה שתשימי את הפנס, שם זה יגדל. נכון, לפעמים זה קשה ובא לך רק לצרוח, אבל זה באמת לא יוביל לשום מקום. עובדה, כבר ניסית, זה לא עובד. אז אמרנו כבר, רק באהבה, רק באהבה ננצח. אז שוב, אני חוזרת למה שכל כך חשוב. הילד שלך חייב לדעת שתמיד אבל תמיד מחכים לו בבית. הבית פתוח ועוד יותר, הלב שלך תמיד פתוח לקבל אותו או אותה. רוחות של אלול מנשבות, כל שופר נשמע ברקע. דמעותייך מרטיבות את הסידור, ותפילה זכה עולה על המרומים. אבאלה, שמור עליהם. שמור עליהם בשביל החתחתים בו הם בחרו כרגע ללכת. שמור עליהם עם כל המהמורות שיש להם שם בדרך. עטוף אותם, עטוף אותנו באהבה. ועוד משהו קטן בשם הבעל שם טוב. הרבה פעמים אנחנו שואלים, אבל למה? השקעתי בו כל כך הרבה, נתתי לו, התפללתי עליו. כן, שאלות שעולות בתוכנו, ואין לנו באמת עליהם תשובה. אז אומר הבעל שם טוב, שהתשובה הטובה ביותר היא ככה. שימו לב, ככה, כך השם רוצה. וכשלאדם יש אמונה חזקה ואמיתית, שהקדוש ברוך הוא יודע מה הכי טוב, אז אין לנו יותר שאלות. כי ככה השם רוצה. אז כן, עוד תפילה ועוד סגולה. ועוד פרק תהילים, והכל הכל באהבה.
קם בבוקר אומר מודה אני לפניך מלך חי שהחזרת נשמתי עומד מולך ויש בוערת עוד בעצמותיי מתפלל אליך תשמע איני אלוקיי בעולם הזה אני מרגיש לבד מבטיח לי שתמיד תהיה ליד חושב על מה שיש לי יש לי רק אותך אז קבל אותי עכשיו אני מבקש ממך עוד לא מאוחר רוצה היום ולא רוצה מחר עזוב שטויות הכל זה משמיים בשבילם זו רק אמרה הם עוד לא מבינים עדיין הכל תלוי עד כמה אתה קרוב לאלוקים כשהם יבינו הם ישר ידעו לצעוק עם המתים כי העולם הזה עגול הכל חוזר ובגדול מרוב מחשבות אני לא עושה דבר אז אולי עדיף כבר לא לחשוב אני חוזר הלוך בשוב ובדרך אני גם נשמע רוצה מחר, רק תשמע את קולי, קבל תפילתי. רוצה רק אותך, להבין דולתך.
איזה יופי של שיר, משה קליין, עוד לא מאוחר, רוצה היום ולא רוצה מחר, רק תשמע את קולי, קבל תפילתי, רוצה רק אותך. איזה יופי של שיר. אז היום בתוכניתנו, הרבנית עם המזרחי כמובן, לפרשת כי תבוא, חודש אלול, סוף שנה, תחילת שנה וכל מה שקשור. ואם אמרנו אלול, אז באלול אנחנו עם באמת רצון גדול לעשות תשובה ולהתקרב לבורא. אז איך אנחנו עושים את זה? איך מתקנים באמצעות ראיית הטוב? בת שבע דרגן תהיה איתנו בעניין הזה. נדבר גם על מופע סליחות וגאולה למענך אלוקיי, גם פינת הניקיון שלנו עם סנו, שאלות שלכם המאזינים בכל מה שקשור לנושא הניקיון, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
שלום, בוקר טוב לרבנית ימים המזרחי.
בוקר אור, אחרי מה שלומך?
עוד אולי השם כי טוב, אני צריכה קודם כל לוודא, את בארץ, נכון, את איתנו. כי בשבוע שעבר זה היה כזה מחול, ואפילו לא הספקתי להגיד לך כמה התגעגעתי וכמה התחסרה, אז הנה אני מנסה.
רחל, זה שאני לא בחול זה לא אומר שאני איתנו, אני עדיין בג'ט לג, אבל אני משתדלת.
כן, הג'ט לג הזה קשה, אני כשאני חוזרת מחול, מארצות הברית, זה שבועיים זומבי, אין לי מי לדבר. אז אני לגמרי לגמרי כן מבינה אותך ממש. אז את יודעת, אנחנו בחודש אלול, ורוחות של אלול מנשבות ותקיעות שופר ותפילות, ומין עייפות החומר, נראה לי התעייפנו מכל השנה המאתגרת הזאת, ופרשת כי תבוא שיש בה גם חלקים פחות נחמדים.
נכון,
מאיפה מתחילים הרבנית? תעודדי אותנו.
אז באמת המשפט של החודש הזה ושל הזמן הזה שהגענו אליו כל כך מותשים הוא פתח לנו שער בעת נעילת שער. זה חודש מהמם החודש הזה מפני שהוא סוף השנה, אבל הוא גם התחלתה. כל כך הרבה אנשים שולחים את הילדים שלהם לכיתה א' פתאום. האלול הוא סוף והאלול הוא התחלה, ומה שמרגיש כסגירה של הלב זה בעצם הזדמנות לפתיחה מופלאה, או בעברית דלת. אנחנו לפתחה של שנת הדלת, שנת הדלת, ואנחנו עומדים בדלת הזו מותשים. דלת יכולה להיות סוף דרך ויכולה להיות התחלה של דרך, והכל תלוי בעמידה שלנו ובאמונה שלנו שזה ייפתח. איך אומרים בתחילת הסליחות? כדלים וחרשים דפקנו דלתך. אנחנו עומדים לפתחה של שנת הדלת, מבקשים תהה שנת פתיחת דלת, ושולחים ככה את הילדים שלנו בסוף השנה להתחלה חדשה. החשיבה של סוף הוא בעצם התחלה, זה החשיבה של הכללה שמופיעה בפרשת כי תבוא. בפרשת כי תבוא כללות שבאמת אי אפשר לקרוא אותם, ותקנו חכמים שיקראו כללות בסוף השנה כדי שתכלה שנה וכללותיה. הכללה הקשה ביותר, כותב הזוהר הקדוש, והיו חייך תלויים לך מנגד ולא תאמין בחייך, כותב רבי שמעון בר יוחאי. החיים שלכם בידיכם עכשיו, ואתם לא מאמינים שאתם יכולים לעשות שינוי להתחיל מההתחלה, ואני מפרשת, והיו חייך תלויים לך מנגד ולא תאמין בחייך, וחי באלול. אנחנו מציינים את הולדתה של החסידות ביום ראשון הקרוב ב-י"ח באלול, והחסידות האמירה שלה היא היכן שתראו כלל לחס ושלום. דעו לכם שמכאן הכל מתהפך לברכה, אבל חייך תלויים לך. האמונה במסר של חי אלול תלויה בכם, איך אומר אלעזר בן דורדיה, שבטוח שאין לו תקווה יותר. אין הדבר תלוי אלא בי, והיו חייך תלויים לך מנגד, ולא תאמין בחייך. אתם יכולים בשנייה אחת לתפוס את עצמכם בידיים ולעלות לרכבת המופלאה הזאת ששמה תשובה. מה מונע מאיתנו לעשות תשובה? הפללה האחרת הנוראה שמופיעה בפרשה וקוראים לה והתמכרתם. והתמכרתם שם לעבדים ואין קונה. אנחנו דור מחור, כל אחד והתמכרויותיו, הדתיים מחורים, החילונים מחורים, כל אחד למשהו אחר. מה זה והתמכרתם? אנחנו שווים כל הזמן אל המוכר. והתמכרתם, אני כבר מוכרת לי, אני לא מאמינה שאני יכולה לחולל איזשהו שינוי לטובה בחיים שלי. אנחנו לפתחה של דלת, חייך תלויים לך מנגד, ולא תאמין בחייך. בחי אלול, אומרת החסידות, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. אומרים חז"ל לפרשתנו, גדול כוח מתנות עניים שמהפך מידת דין לרחמים. יש כוח להיפוך שנותנים צדקה. איך כתוב בהפטרה? יהפך אלייך המון ים. הכל יכול להתהפך לטובה, וזה תלוי רק בנו. אין הדבר תלוי אלא בי. תדפקו על הדלת הזו שוב ושוב ושוב. תקשיבו לדפיקות של כל דודי דופק, פתחי לי, רעייתי, יונתי, תלתי. הכל בר שינוי, כל הצער הזה, ובעצם איך כותב בעל התניא שנולד בחי באלול, העצב הוא שעת כושר להגיע לשמחה, שעת כושר של היפוך. אז הסוף הזה הוא התחלה ופתח של דלת מופלאה בעזרת השם.
וואי, איך באתי אלייך היום, דפקתי לך בדלת כל כך מיואשת, והנה אני יוצאת עם כל כך הרבה תקווה.
השם ישמור אותך שתמיד תפתחי לנו את הדלת הזו שלך לכם
בעזרת השם. תודה רבה הרבנית ימים המזרחי, בשורות טובות, תודה רבה.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וכפי שציינתי אנחנו בחודש אלול, ויש באמת לכולנו רצון גדול לעשות תשובה ולהתקרב. אז איך אנחנו עושים את זה? באמצעות ראיית הטוב. בת שבע דרגן, אסטרולוגית, מאמנת אישית, מנהלת את קבוצות לימוד של שער הביטחון, מפתחת מיזם מנוחת נפש הבוטח, הוציאה גם ספרים בנושא הזה. בת שבע איתנו? הנה בת שבע איתנו. בוקר טוב לבת שבע דרגן.
בוקר אור רחל.
מה שלומך? מה שלומך?
אני ברוך השם מצוין.
אז אני רוצה, אז התחלתי ואמרתי שאני חושבת שבאמת כולם רוצים לעשות תשובה בחודש אלול, כולם רוצים להתקרב. נכון שיש איזה ייאוש ברקע שאת אומרת, אבל גם בשנה שעברה כבר רציתי, וגם, ולא בדיוק הצלחתי וקיבלתי על עצמי ולא עמדתי בזה, ויש איזשהו ייאוש שגם מתגנב לנו לתוך התחושה הבאמת אמיתית הזאת של רצון כן להתקרב ולעשות תשובה ולהתחזק ולזוז כבר מהמקום שלנו. אז איך מתקנים? איך עושים את זה?
אז כך, האמת שקודם כל באמת צריך להקשיב ולשמוע באיזה מילים את מדברת. היהדות באמת מדברת על עניין של תיקון. עכשיו, מה זה עניין של תיקון? תיקון, איך מתחיל בשביל התיקון? כשאני נגיד רוצה לתקן משהו, מה אני בעצם עושה? אני בודקת קודם כל אם יש עם מה לעבוד. אם אין מה לעבוד, אז אין תיקון. תיקון זה בעצם אומר שיש פה משהו שאפשר לעבוד איתו, רק צריך למצוא אותו. בעומק של הדברים זה אומר שהפעולה הראשונה בתיקון היא מציאת הטוב. אנחנו מיד רצים לבחון איפה היינו לא בסדר, ומה עשיתי לא בסדר, ואיפה, בחשבון נפש. זה צריך, אבל זה צריך לבוא בשלב השני. המילה תשובה אין עוד כמוה באף שפה בעולם. בכל השפות האחרות מדברים על חרטה, על הקעה, על חטא. אין את המילה תשובה. עכשיו, מה זאת המילה תשובה? מה שורש המילה תשובה? לשוב.
לשוב.
חרטה, חרטה, זה שהיה משהו לא בסדר, שיש משהו לא בסדר, ואני מחפשת משהו חדש. תשובה, העניין שלה זה לשוב בחזרה, לשוב לאן? לשוב ולחפש את הטוב שבתוכי. וכשאני אמצא את הטוב שבתוכי, אני ידע שיש עם מה לעבוד. זאת אומרת שהדבר הראשון שאני צריכה לגייס כדי להיות מסוגלת להיכנס לתהליך של תשובה וקבלה לעתיד ותיקון, זה ראיית הטוב.
וואו.
יש דוגמה נפלאה שמביאה לנו התורה בגמרא. כשמדברים על חוקי המשפט היהודי, שהוא חוקי המשפט היהודים שונים בהמון דברים מהחוקי המשפט, מה שאנחנו מכירים הערביים, זה שאומר, כתוב, רב כהנה אומר, סנהדרין שראו כולם לחובה, פותרים אותו. הגמרא אומרת פה דבר הזוי, שבן אדם בא לעמוד בפני בית דין, לכאורה, אם כולם טוענים שהוא לא בסדר, אז בטח שהוא לא בסדר, נכון?
זה כאילו ההוכחה הכי ברורה, כאילו.
נכון?
כן.
אומרת התורה לא. אם מגיע בן אדם למשפט וכל הסנהדרין רואים בו לחובה, פותרים אותו מעונש, ובכלל לא מענישים אותו.
וואו.
על מה זה בעצם מתבסס? זה מתבסס באמת על העניין שקודם כל צריך להבין שעונש זה לא אקט נקמה. הקדוש ברוך הוא לא יושב שם למעלה ורק מחפש אותנו שניפול ונטעה ונוקם בנו. היית לא בסדר, טרח. היית לא בסדר, בום. זה לא הסיפור. כל הרעיון של עונש זה כדי להביא לתיקון. בעצם עונש זה הדרך של הקדוש ברוך הוא קודם כל להגיד לי, תשמי, אני מאמין בך, אני מאמין בך כי יש בך טוב, יש פה מה לתקן, תתקני. עכשיו, מה קורה כשבאים לסנהדרין ואף אחד לא מצליח לראות שום דבר טוב, אין לי מה לעבוד. אז בשביל מה להעניש? אומר הרמב״ם ככה, עד שיהיו שם מקצת מזקים שיהפכו בזכותו, ואז אם יתברו החייבים אחר כך יהרג. קודם כל למצוא טוב. את יודעת, יש את כל האנשים שמאוד הצליחו והייתה להם ילדות קשה, מה הם תמיד מספרים לנו? היה שם מישהו שהאמין בי.
נכון.
היה שם מישהו שמצא בי, ראה את הדבר הטוב שקיים בתוכי, וזה נתן לי את הכוח להתקדם. אם אנחנו רוצים לתקן, אם אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו קודם כל צריכות לחפש את הטוב. את יודעת, יש המון נשים, אני שומעת המון נשים מדברות על אלול. וואי, זה אלול, וזה עובר לידי, ואני לא מצליחה לעשות כלום, ואני לא מצליחה להתקדם. מה הן בעצם צריכות לעשות בנקודה הזו? הרי אם הם רק ב-אני לא מצליחה ואני לא מצליחה ואני לא מצליחה, הם ימשיכו לא להצליח.
כי זה משתק.
הם צריכות לעצור רגע ולהגיד, נכון? מה הם צריכות להגיד? וואו, אני רוצה. הנה, מצאתי את הטוב שבכלל אני יודעת שחודש אלול, בואו, יש המון אנשים שמסתובבים בעולם, והדבר האחרון שמטריד אותם זה חודש אלול. חודש אלול מטריד אותך? וואלה, יש לי מה לעבוד.
איזה יופי.
ולכן הרבי מלובביץ' אומר, הפעולה הראשונה שצריך לעשות בתשובה זה למצוא את הטוב שבי. איפה כן הייתי בסדר? אל תדאגו, זה לא יגרום לכם לא לעשות. ההפך, יש לי אנרגיה חיובית ואופטימיות ואמונה שאני יכולה. ואם אני יכולה, אל תחפשו מושלמות, כי אין. זה לעולם לא יקרה, זה לא יגיע, אין בריאה כזאת, זה לא קיים. תשחררו את זה.
הרי באנו לעולם הזה לעשות עבודה. אם היינו מושלמים, לא היינו באים לפה.
חד משמעית, מי ששלם, אין לו מה לעשות פה. הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם של מושלמים, הוא ברא עולם של חסרים שרוצים לתקן. אבל קודם כל, למצוא את הטוב, כמו שאומר המתמטיקאי הארכימדס, תנו לי נקודת משען וערים את כל העולם. קטן, משהו טוב קטן, ומזה להתחיל לעבוד. אחר כך, הקהל חד ושרדתה וכל מה שאת רוצה. אחר כך.
אבל קודם כל למצוא את הטוב, עצם זה שאת רוצה, עצם הרצון הזה, עצם זה שאת יודעת שזה חודש אלול, עצם זה שאת אומרת, חודש אלול, וואו, אני כל כך רוצה, עצם זה, הנה, אז יש מאיפה להתחיל.
יש מאיפה להתחיל ויש מה לעשות, וכמובן זה מתחבר לפרשת השבוע, עבודת השם מתוך שמחה. אם אני רק כל הזמן באיפה לא בסדר ומה הייתי לא בסדר, הדיכאון הזה לא יעשה כלום.
תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה.
שבי, תכתבי לעצמך תודה, איפה היית בסדר, מה עשית בסדר, איפה כן עשית, גם אם לא הצלחת, תזבי, הצלחות זה לא שלנו. רצית, ניצית, השתדל, בסדר, לא הצלח, אוקיי, יש עכשיו אופציה לתיקון, בואי תנסי למצוא את הדבר שכן יעזור לך, כן להצליח, לא מושלם, אבל להתקדם עוד קצת, עוד משהו, עוד דבר קטן, אבל קודם כל תמצאי את הטוב. תמצאי את הטוב, תתחילי להתקדם, אבל רק משם.
מדהים, וכל כך מעודד, ואני יודעת בת שבע שאת היום מעבירה גם הרצאה בזום חינמית על חודש אלול.
נכון.
כן, אז אולי קצת פרטים.
כן, יש לנו שיעור קבוע. כן,
מי שרוצה.
יש לנו שיעור קבוע, יש שיעור קבוע בימי רביעי, כרגע הוא רק בזום, בעזרת השם אחרי החגים אנחנו נהפוך אותו לשיעור שגם אפשר יהיה לבוא פרונטלית, בעזרת השם עוד יהיו פרטים, כנראה יהיה במרכז הארץ. מדובר על כל יום רביעי בשעה 8:30, הכניסה היא ללא תשלום. אני מדברת על נושאים של ביטחון ואמונה, וכמובן איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אבל באמת היא אנרגיה חיובית של ביטחון ושמחה ואופטימיות. אפשר פשוט להתקשר או לשלוח הודעה וואטסאפ ל-055 672-69-53.
אני אחזור על המספר. זהו, אני אחזור על המספר. מי שרוצה פשוט לשלוח הודעה, לא להתקשר, לשלוח הודעה 055-672-69-53. תשלחו הודעה.
רגע, אני רוצה רק לתקן, אפשר להתקשר, ואז תשלחו לך, אפשר גם דרך אגב להצטרף לזום דרך הטלפון, מי שיש לה טלפון חסום. אז להתקשר ולבקש שהם ישלחו לך או במייל או יקריאו לך את הפרטים, איך אפשר להתקשר ולהצטרף אל הזום דרך טלפון.
אז אפשר גם דרך הטלפון.
עד השעה 3:30 אפשר להתקשר או לשלוח וואטסאפ.
אז אני אומרת, הרבה פעמים אני שומע, מה עכשיו כל השנה? לא, בואו תחשבו על היום, יום רביעי, יש היום שיעור על חודש אלול, הנה, רק היום, בואו, כנסו, תקשיבו.
רק היום,
בדיוק. אני מבטיחה לכם שלא תפסידו מניסיון העבר.
בעזרת השם.
כן, בעזרת השם. אז אני אחזור באמת לסיום על המספר, 055-672-6953, שיעור על חודש אלול בזום, חינמי. הנה, אם אתם רוצים לעשות משהו.
רק הערה קטנה, אין דבר כזה חינמי, זה ללא עלות. זה שווה המון, זה לא חינמי בכלל.
אוקיי, צודקת, צודקת, ותודה על התיקון, ללא עלות. תודה על התיקון, כן, לגמרי לא חינמי. כן, שווה ממש. בת שבע דרגן, אסטרולוגית מאמנת אישית, מנהלת קבוצות לימוד של שער הביטחון, וגם מיזם מנוחת נפש הבוטח, וספרים, ועוד תודה רבה על הדברים האלה ועל בכלל.
יום טוב.
תודה, תודה. שלום, בוקר טוב, לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות והדרכה בחברת סנו, מה שלומך עדי?
בסדר, מה שלומך רחל?
ברוך השם, בסדר, הנה אנחנו חוזרים לשגרה, וילדים חוזרים לבית הספר, ויש לי כאן איזושהי שאלה ששואלת מאזינה, איך מסירים את המדבקות האלה, שאת יודעת, יש להם דבק כזה, ולפעמים קשה, אם זה מבגדים, אם זה מתיקים, אם זה מכל האביזרים הנלווים.
את יודעת, גם כשמתחילים מסגרות חדשות, אז יש להם כזה כמו מדבקות של שם הרבה פעמים, וזה
נכון,
לא יורד.
נכון.
אז יש שתי
נכון.
אפשרויות. אנחנו צריכות או לחמם או לקרר את, את האזור המוכתם. אם אני רואה שאני כן יכולה להצליח להסיר את זה, אני צריכה פשוט להתאמץ, אז אני מחממת עם פן, ואז עם האצבע ככה מרקחת את האזור ומוציאה. אם אני רואה שזה ממש ככה נכנס לסיבים של הבגד, אני או מקפיאה, או שאני לוקחת קוביית קרח, וככה משחקת עם זה עד שזה יוצא בשלמותו.
קצת מזכיר לי את ההתעסקות עם המסטיקים שנדבקים.
נכון, נכון, בדיוק.
כן, יפה. שאלה נוספת, איך מנטרלים ריחות רעים במיוחד ממיקרוגל? אז קודם כל לי יש תשובה, אם אתם תנקו את זה כל פעם אחרי השימוש, אז לא יקרה, אבל כנראה שבכל זאת,
כן. מה תסתיק שבחופש הגדול הם עושים כל מיני ניסויים, והילדים שהם בבית, אז מה שרוב האנשים עושים זה לוקחים בעצם קערה, עמידה, חסינה לחום, ושמים מים עם פלחי לימון, אבל מצאתי משהו יותר טוב. מה שאני עושה, אני לוקחת קערה שהיא חסינה למיקרוגל, שמה ככה בנדיבות תמצית וניל. אני מפעילה
כזאת של אפייה? כזאת של אפייה?
כן, כן.
וואלה, אוקיי.
זה שוס, כן. וואו. מפעילה את המיקרוגל ל-30 שניות, וכנראה מכניס שעושה שם עדים וריח טוב, ומשאירה את הקערה בתוך המיקרוגל ל-12 שעות. אחר כך מוציאה את ה... שזה לא עובד כמובן, רק 30 שניות מפעילה, מוציאה את הקערה אחרי 12 שעות, ואז מנגבת את הכל, ועד יש למיקרוגל ריח של אפייה, ריח טוב.
כן, ואז אנשים נכנסים הביתה ומחפשים מה הפית.
איפה הוגה?
איפה הוגה? טוב, ואז אין לך ברירה, וכן, לכי תתעסקי.
כן, אין ברירה.
עוד שאלה, כנראה גם, את יודעת, מהדברים שהצטברו לנו, הנזקים מחופשת הקיץ, כן?
כן.
איך מנקים בובות פרווה של ילדים? אני אגיד לך, אני פעם פשוט הכנסתי למכונה, מהמכונה למייבש, יצא, וואו.
נכון. אז כן, לחבש במכונה עדיף בתוכנית קצרה, ללא פחיתה, כדי לא להרוג אותו לגמרי. אני מעדיפה להשתמש תמיד בג'ל ולא באפקה, כי לפעמים האפקה יכולה ככה להתאפס בתוך הפרווה. זהו, זה פשוט בג'ל וכביסה עדינה ולתלות אם אפשר. אפשר גם לייבש, תלוי בסוג של הבובה.
וואלה, ויש לי עוד שאלה אחת, אם דיברנו קודם על ריחות ועניינים, אז שאלה מישהי השבוע, היא אומרת, היא מחבסת לפי הנחיות ולפי הוראות ושמה אפילו שני מכסים של מרקח, ואיכשהו הכביסה אף פעם לא יוצאת לריחנית. מה עושים?
אז זה אומר שהיא צריכה לנקות את מכונת הכביסה. להשתמש בחיתול למכונת הכביסה, לנוזל הזה ששמים חלק בתוך הטוף וחלק בתוך המגירה. זה בעצם ייתן למכונה הזה שהוא ריח פרשי כזה, ואין סיבה שהבגדים לא יאריכו ממרקח כשהמכונה נקייה. זה לא משהו בבגדים, זה במכונת.
איך נקרא המוצר הזה שאנחנו מדברים?
חיתול למכונת הכביסה.
אה, ככה זה נקרא.
חיתול למכונת הכביסה, כן.
יפה.
נראה כמו סקית מילוי כזו, כן.
כן. יפה. אז הנה, גם יש לנו ריח נעים, אפילו של וניל, וגם קצת ניקיון, ואנחנו כמובן נשוב ונשמע גם בשבועות הבאים, עם עוד כל מיני דילמות של ניקיון. תודה רבה, עדי ברקוביץ', מנהלת שירות והדרכה בחברת סנו, תודה על הדברים החשובים האלה. תודה, עדי.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, אישה מרחק בקצה. דתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו.
لا לדעת לפרגן לעצמי, למה אנחנו לא יודעות לעשות את זה? וזה ככה קצת ממשיך לי אפילו את האייטם הקודם עם בת שבע שדיברה על לראות את הטוב קודם כל בעצמנו. אז הנה אנחנו מתקדמות ועוברות אפילו לפרגון. שלום, בוקר טוב לליבי גולדשטיין, מאמנת אישית, כותבת הבלוג מיומנה של מחלימה, אחות מוסמכת בהדסה עין כרם. בוקר טוב ליבי, מה שלומך? ליבי, שומעת אותי? שלום, בוקר טוב לליבי, אני שומעת רעשים ברקע, אבל איכשהו ליבי לא שומעת אותי. נמשיך עוד קצת עם השיר. ליבי איתנו?
כן, כן.
שלום, בוקר טוב, ליבי.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך? מה שלומך?
מצוין, התגעגעתי.
אז אני כבר אחרי כל הקרדיטים ואפילו הצגת הנושא, אז בואי תספרי לנו למה כדאי שנלמד לדעת לפרגן לעצמנו. למה אנחנו בעצם לא יודעות לעשות את זה?
אז קודם כל, אני חושבת שאנחנו יודעים לעשות את זה, ואנחנו פשוט, זה נמצא שם, כן? היכולת הזאת נמצאת. אנחנו פשוט לא מספיק מתרגלים את זה. וגם אני חושבת שבאופן כללי הראייה שלנו היא בטבעיות יותר פסימית על עצמנו. זאת אומרת, אני לא אגיד על עצמי בטבעיות, וואו, אני הולכת להצליח, או אני כזאת אלופה. לפעמים אנשים אומרים זה, אבל הם לא באמת, באמת מבפנים מתכוונים. הרבה פעמים יש להם הרבה מאוד חששות שהם לא באמת יצליחו, שהם לא באמת כאלה אנשים טובים ומדהימים. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו בעצם צריכים תזכורות מבחוץ. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה, אוי, מי שמחפש פרגונים ומחמאות מבחוץ, אוי, הוא בן אדם חלש, אבל זה לא נכון. זה מאוד עוזר. עכשיו, מה שקרה אצלי זה שהרגשתי שהרבה פעמים אני יודעת שאני עושה משהו טוב, אבל רק שמישהו מבחוץ היה אומר את זה, אז ידעתי
נותן לך את האישור.
לפרגן גם על עצמי. כן, לפרגן גם על עצמי, להגיד, וואלה, אני טובה בתקשורת עם מטופלים. אני אחות, למשל, אני טובה בתקשורת עם מטופלים, או אני מוצלחת במשהו מסוים. והרבה פעמים זה קרה, כשנגיד מישהו היה אומר לי משהו טוב על עצמי, אז ממש ישבתי וכתבתי את זה לעצמי, כתבתי קובץ, זה נקרא קובץ מחמאות ופרגונים, והייתי כותבת כל מיני פרגונים שאנשים אמרו עליי, ואז התחלתי קצת יותר להאמין בזה. ואני אומרת, וגם אפרופו לפרגן לעצמנו, אז אתמול למשל הייתי בחנות עם הילדות שלי, אמרתי, טוב, תיקחו עוד חצאית, עוד חולצה, עוד זה, צריך לבית ספר, כל מיני דברים, ואז אמרו לי, אמא, תפרגני גם לעצמך משהו.
והרבה פעמים
אנחנו, גם, כן, אני אומרת, גם אנחנו לא מפרגנים לעצמנו במחמאות, וגם לפעמים אנחנו לא מפרגנים לעצמנו בכל מיני דברים אחרים. אנחנו צריכים שמישהו מבחוץ, קצת ייתן לנו את הפוש.
את יודעת, כשלומדים קואוצ'ינג, אז כשאת מאמנת, כשאת עושה קואוצ'ינג לבן אדם, אחד הדברים, את שולחת אותו לעשות שיעורי בית, מה שיעורי הבית, את צריכה לבקש, את מבקשת ממנו, שהוא יפנה לשלושה מכרים, חברים, אנשים שקרובים אליו, ויבקש מכל אחד מהם, למשל, לתת שלוש תכונות טובות על, 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 על הבן אדם. זאת אומרת, לשמוע פידבקים מהסביבה הקרובה שלך, מה הם אומרים עליך, וזה באמת כדי לחזק, הנה, תראה מה אנשים חושבים עליך, כדי באמת לנסות לחזק את הערך העצמי, את הביטחון העצמי, זה ממש שיעורי בית.
נכון, אני חושבת ששלוש זה לא מספיק, שלושה אנשים וגם שלושה הדברים. כן. אז כשאני למדתי אימון אישי, אז אני אומרת, אני למדתי אימון אישי, ולפעמים בכל זאת המאמנים הולכים יחפים, צריך בכל זאת גם להתאמן אצל מישהו אחר, ולהזכיר נכון. לעצמנו כמה אנחנו שווים, אבל התרגיל שאנחנו קיבלנו היה לפנות לעשרה אנשים, ולבקש מכל אחד מהם לכתוב עשרה דברים טובים עלינו, שזה ממש קשה, וגם לא נעים לפנות לפעמים לאנשים, ולבקש שיגידו עלינו משהו טוב. מצד שני, הרבה פעמים אני הרגשתי שזה היה אנשים שרצו להגיד משהו טוב כבר המון זמן, ולא הייתה להם את ההזדמנות הזאת. לצערי, הרבה פעמים ההזדמנות הזאת קורית מאוחר מדי. אנשים יושבים לא עלינו בניחומי אבלים או בלוויות, ואומרים פתאום דברים טובים על בנאדם שכבר לא איתנו. ואני אומרת, למה? למה אתם מחכים כל כך הרבה זמן? אחד הדברים שבאמת ככה עורר אותי, זה היה כשאני עצמי הייתי חולה בסרטן, ומנהל המחלקה שלי התקשר אליי ואמר לי, שמעתי שחלית ואני רוצה להגיד לך שאת תמיד היית אחת האחיות הכי טובות במחלקה, ואני שומר לך את מקום העבודה. וואו. שזה באמת היה מאוד מרגש, ווואי, קודם כל זה שהוא בכלל התקשר עליי, זה היה מאוד התרגשתי. ואז אולי שנתיים, שלוש אחר כך, כשראיתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, כל כך רגשת אותי, ויחד עם זאת אני רוצה להגיד לך שהצטערתי קצת, כי, כי חבל שאנחנו מחכים
שאני צריכה להיות חולה כדי לשמוע, כן, את המחמאות האלה.
כן. כן. והוא אמר לי, את צודקת לגמרי, הרבה פעמים את יודעת, כשיש שיחה עם הבוס פעם בשנה, או כשיש הערכה מול המורה, או כל מיני דברים כאלה, אז אומרים את הדברים שצריך לשפר, ולא, ואומרים גם דברים טובים, אבל אנחנו לא שומעים אותם. אנחנו שומעים בעיקר את השלילי, זוכרים את השלילי. הבוס שלי יכול להגיד לי דברים טובים, להגיד משהו אחד שלילי, ואני אזכור את השלילי. ואני תמיד אומרת, וגם מה שהמטופלים שלנו עושים בבית חולים, הרבה מהחומר חולים, הם שואלים אותנו מה הפרוגנוזה, מה סיכויי ההישרדות. הרופאים לא אוהבים להגיד, אחוזים, כי מה המטופלים עושים? נגיד במחלה שלי, היה 97% ריפוי. מה אני שומעת? אני שומעת את ה-3%. את ה-3% השליליים. למה? אבל יש 97% שאת בעברת השם תחלימי. למה את מקשיבה ל-3%? ואנחנו חושבים, וואי, אני, מתוך 100 אנשים, אני אהיה השלוש שנופלים בסטטיסטיקה הגרועה. ואנחנו צריכים, אנחנו צריכים לאמן את עצמנו, כמו שאמר, באמת, או בתהליך עם מאמן מוסמך, או פשוט לקחת, עכשיו זה הזדמנות מצוינת לקראת השנה החדשה, לקחת יומן חדש, וכל יום ביומן לכתוב שלושה דברים שהיום עשיתי אותם טוב, ממש. או שמישהו החמיא לי. עכשיו אני אומרת, לא להכניס לשם המחמאות שמישהו אמר לי, את מהממת. מהממת זה לא נחשב.
לרדת לרזולוציות קצת יותר מפורטות, כן.
ממש. אני זוכרת, יש לי בן משפחה שלא מפרגן הרבה. וכשהוא אמר לי, את האישה עם הלב הכי רחב שאני מכיר, וואו, זה נכנס
לכתוב את זה, ואפילו, כן, למסגר. ליבי, מדהים, ממש מדהים, אתה, הזמן שלנו ככה תם, אז תודה רבה על הדברים החשובים האלה, הלוואי שנזכור ובאמת נעשה את זה. ליבי גולדשטיין, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופר, איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחור המיקרופון. בשעה הבאה יהיה לנו בהחלט מרגש, אנחנו נדבר על סיור שעשינו בתחילת השבוע בשיבה, תל השומר, מחלקת יולדות. בהחלט מרגש, אז בואו חדשות, פרסומות, מיד שווים עם שעה נוספת.